חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד איתנו עכשיו, שלום, בוקר טוב.
בוקר אור.
טוב, על מה נדבר קודם, על ארצות הברית וישראל?
אני אומר, יש פה משבר.
שנקלענו אליו בעיניים פקוחות, או שנגררנו למשבר הזה מול ארצות הברית?
אני חושב שארצות הברית הביאה אותנו למשבר הזה, ברגע שהיא לא המשיכה עם הקשר המשמעותי בין הפסקת אש לחטופים, כי למעשה התוצאה של זה, שמי שמברך על ההחלטה שלה זה החמאס, לא רק מברך על ההחלטה הזאת, אלא הוא עצמו מודיע אתמול, ואני חושב שזה קשור שני הדברים, שהוא לא מוכן למתווה האמריקאי, כי לצערי, כתוצאה מהחלטה של ארצות הברית, מי שקיבל רוח גבית, זה חמאס עצמו, שאמר, הנה יש החלטה של מועצת הביטחון להפסקת אש, שלא קשורה לשחרור החטופים, ולא תלויה בשחרור החטופים. והחמאס כמו החמאס מנצל כל הזדמנות, כדי לנסות להעצים את כוחו ולהעצים את כלפי המיקוח שלו.
אז מה, ביידן לא מבין את זה?
קודם כל, ביידן מבין, וביידן ראינו כמה הוא תמך בישראל, וכמה הוא הושיט יד למדינת ישראל, אבל גם אנחנו צריכים להבין שגם לא יש אילוצים. ומה לעשות, נובמבר מתקרב, ויש בחירות בארצות הברית, ו-30% מהתומכים שלו, זה אנשים שמזדהים הנרטיב הפלסטיני, והוא חייב לראות אותם, ולכן זה מורכב לו.
טוב, מול ארצות הברית ומול לאום, צריך קצת להתרפס כדי לקבל את התמיכה שלהם, או להמשיך להיות קשוחים וגם להתקדם קדימה במלחמה ולהיכנס לרפיח, כפי שמדברים כבר שבועות ארוכים וזה עוד לא קורה.
אנחנו היינו אומרים להיכנס לרפיח הרבה קודם. היינו אומרים לעשות את זה בתחילת המלחמה. וכל יום שזה לא קורה, מדינת ישראל משלמת מחיר בינלאומי, מחיר באמירות, בהכנה של החמאס, זה היה צריך לעשות בתחילת...
אז מה עוצר את הקבינט מלקבל החלטה כזו?
אני חושב הלחצים, בהתחלה זה לא היה לחצים, בהתחלה כי חשבו לעשות את הכניסה מדודה, ולדעתי לא היו שלמים עם החלטה שצריך להיכנס לשם. היום כולם מבינים שזה מה שנכון, אני אמרתי את זה לראש הממשלה בתחילת דצמבר, שהייתי אצלו בשיחת שיפור שימור, אמרתי לו, אני הייתי חייב ברפיח, אני מכיר את רפיח, בדרך הרגליים הכרתי אותה, זה ציר ההבחות, ואתה בסוף תגיע לשם כי אין לך ברירה. וזה חבל שאנחנו דוחים את זה. הוא אמר לי, משה, יש עוד שיקולים, יש עוד דברים, אתה לא תמיד רואה את כל התמונה. ואני חושב שצדקתי לצערי, והנה אנחנו מתעכבים, וכל שעובר זמן, הלחץ למדינת ישראל הולך וגובר. זה מה שקורה פה, הלחץ הוא
גובר. אז נתניהו, ראש הממשלה שלך לא מתנהל נכון?
לא, אני חושב שראש הממשלה מתנהל נכון, ואתה מקבל פה אין סוף החלטות.
אבל אתה אומר שהוא אמר לך משהו אחד, אתה אמרת לו משהו אחר, ואתה צדקת, לא הוא.
אני חושב שאני צדקתי, יכול להיות שהוא חושב אחרת, זה זכותו. אני אומר, בסופו של יום, הוא גם מסכים לגמרי, ופה נמדדת עם ההחלטה שלו, שחייבים להיכנס, חייבים לכבוש את רפיח, לשחרר את החטופים, ולהביא את הניצחון. וזה יגיע רק אם ניכנס לרפיח, והיום זה מוסכם על כולם, על כל הקבינט הביטחוני הרחב, המצומצם, חוץ מארצות הברית. ואני אומר, לארצות הברית יש שיקולים גם אחרים.
מוסכם גם על בני גנץ ואיזנקוט, כי הקולות שהם עושים, כן? כי הקולות שהם עושים, כל ההתנהלות שלהם לאחרונה, והאימות אתמול בין נתניהו לגנץ, סביב ארצות הברית גם כן שוב פעם, הם עדיין מאוחדים במטרות המלחמה, באיך מנהלים את המלחמה, עדיין הכל שם בפה אחד?
הם מאוחדים במטרות המלחמה, אבל גם מאוחדים בלעשות הכל כדי לייצר להם כיסא מפלט מהממשלה הזאת עוד 3 חודשים. זה מה שאתם רואים.
מי עושה למי?
גד ואיזנקוט, הם מעוניינים לעזוב את הממשלה עוד 3 חודשים.
אז למה נתניהו אתמול לקח את זה צעד אחד קדימה, היה גורם להם לצאת, משאיר אולי את גדעון סער, לא עדיף?
אני חושב שהיה צריך להשאיר את גדעון סער, הוא לא צריך לגרום לאף אחד לצאת, כל אחד בוחר את ההחלטה שלו, זה אנשים גדולים, בוקרים. הוא היה צריך להשאיר את גדעון סער, כי כן, חשוב שיהיה כל ימני נוסף בקבינט המצומצם.
הוא ימני?
אבל גם גדעון סער, בדעות שלו שהוא מביע ביחס למלחמה, כן. אבל מצד שני, גם גדעון סער לא היה צריך לפרוש. אנחנו נמצאים בעיצומה של מלחמה, אנחנו לפני מלחמה נוספת, עוצמתית יותר, משמעותית יותר בגבול הצפון, זה לא זמן לצאת, זה לא זמן לפרוש, זה זמן להתאחד, זה זמן לחזק, גם אם אתה לא מקבל את כל מה שאתה
רוצה. אבל בוא, אני אשאל אותך שאלה, אני אתגר אותך מימין, ואתה איש ימין, וגנץ, סליחה, שר, לשיטתך איש ימין, ודאי בענייני המלחמה, והוא בא עם דרישה. די צודקת מבחינתו, שגם דורשים את זה סמוטריץ' ובן גביר, להיכנס לקבינט המצומצם. הוא לא קיבל את הדבר הזה, וגם הם לא קיבלו את זה. אתה רגוע שבקבינט הזה יושבים גם שני סמנים לא ימניים, כמו גנץ ואייזנקוט, והוא ובן גביר וסמוטריץ' לא שם?
אני מלכתחילה טענתי שצריך להרחיב את הקבינט הזה, וצריך לצרף את איתמר בן גביר ואת סמוטריץ' ואת גדעון סער. חייבים לצרף לקבינט הזה, ואמרתי את זה, ולצערי בעניין הזה עמדתי לא התקבלה, וזה מה שהיה נכון לעשות, זה מה שהיה נכון לעשות כרגע, כדי לחזק את הקבינט, כדי להשמיע גם קול אחר. יש שם קול אחד שנשמע, ויש קול שני שלא נשמע, והקול הזה הוא חשוב, הוא משמעותי, הוא מייצג למעשה את מרבית הקואליציה, ולכן הקול הזה היה צריך להישמע שם. אבל מצד שני גם יש אחריות לגדעון סער. גם אם אתה לא מקבל הכל, אתה לא פורש. אנחנו כרגע בעיצומה של מלחמה, ואתה יודע שבעיצומה של מלחמה. ואתה יודע כמה מלחמה זאת חשובה, והכל שלך חשוב גם בממשלה. זה לא הכל או לא כלום. כן.
אמרת קודם, חבר הכנסת משה סעדה, שהיית אצל נתניהו לשיחת, איך קראת לזה? שיפור שימור?
שיפור שימור, זה היה בתחילת המלחמה, כן.
מה זה השיחות האלה?
לא, זה היה בתחילת המלחמה, אתה יודע שהיינו, כולנו היינו, אני מתכיחה, לדעת מה קורה, מה. כל אחד רצה לשמוע את ראש הממשלה, לראות עין בעין, ולהבין מה קורה פה. זה די היה בתחילת הדרך. באמת, כל אחד מאיתנו, ראש הממשלה, הקדיש הרבה זמן מזמנו וממיוצאו, זה היה בתקופה שהוא היה מאוד מאוד עסוק, שהתפגשת אותו בקריאה, ובאמת הייתה שיחת עומק על המצב, על הסיטואציה, באתי את עמדותיי, הודיע את עמדותיו, וחלקנו איש את דעותיו.
ושיחה בעניין חוק הגיוס, כבר עשיתם?
אני עם ראש הממשלה לא עשיתי שיחה בעניין חוק הגיוס. אני חושב שמה שיש כרגע זה מתווה מאוד מאוד ראשוני, כאילו כרגע, אני לא, הוא צריך לקרום אור וקיבים.
והוא עובר את הליכודניקים? לפי מה שאתה יודע, הפרטים שאתה יודע?
אני אגיד לך, קשה להגיד, כי יש בו המון תבניות, אבל הן ריקות. למשל, בהתחלה דיברו על גיל הפטור 35. אז מיד אמרתי שזה פוגע גם בכלכלה, גם בביטחון.
אוקיי, הורידו את זה, זה היה עז, בואו.
נכון, אז אני לא יודע. בסדר, אבל אני לא חושב שנכון להתנהל עם עזים. לא ככה מתנהלים. אם אתה שואל אותי, לא, זה לא הדרך להתנהל. לא בנושא כל כך מהותי של לימוד תורה, שהוא כל כך חשוב לעם ישראל, בנושא של גיוס שהוא גם חשוב לעם ישראל. עזים תשאירו לפוליטיקות קטנות. אני לא חושב שאתה תתנהל ככה. עכשיו למשל, מה גיל הפטור? זה לא מופיע במתווה. מה התמריצים? מה יקבל היום מי שמשרת? מה התמריצים השליליים? ערבי היום, אני מזכיר, זה בעיניי לא חייב, זה לא רק על החרדים, רוב הלא מתגייסים, שמקבלים תמריצים בלי סוף, הרבה יותר מהחרדים, זה ערבים.
אז לא מדברים על הערבים, אבל אתה אולי מהיחידים שאומר, למה הם הערבים? אז ברור, לא רוצים אותם בצבא, אבל שירות אזרחי וכולי. לא מדברים על זה, לא בגץ, לא שום דבר, לא, רק חרדים וחרדים וחרדים כל היום, ופוגעים בנו ובלומדי התורה שלנו, ואתם חלק מהעניין הזה שנותנים לזה להמשיך לשיח הזה.
אני כתבתי גם, אחרי שלמדתי את הנושא הזה לעומק, כתבתי מאמר על זה, פורסם באתר מיתה. באמת שצריך לראות את התמונה הרחבה, זה לא, גם לא רק ערבים. יש 10% שלא מתגייסים כי לא בא להם.
מה, חילונים? מהמדינה,
כן, ומקבלים מהמדינה, הכל כולל הכל. למה? אני שואל, איך אתה
יכול... בוא תאפיין לי את ה10% האלה.
תראה, זה רובם, זה פטורים נפשיים. וגם המבקר כותב שזה לא בדיוק נפשי, כי אתה יודע, אנחנו לא מכירים 10% מהציבור החילוני שהוא תשוש בנפשו, לשמחתנו. ודווקא אנשים שבאמת סובלים מבעיות...
למה? אין 10% של אנשים, של צעירים, שמפחדים להגיע
לצבא? לא, אם אתה מפחד להגיע לצבא, ובמקום זה, אז לך תעשה שירות אזרחי. אני מכבד את זה, ברור שיש. וזה לגיטימי בעיניי. תעשה שירות אזרחי. אבל תבינו, יש קבוצות גדולות שלא תורמות ומקבלות יותר.
אז למה מתנפלים על החרדים?
טוב, האמת, כי זה הכי קל. כי זה הכי קל, ואני חושב שזה מגיע ממקומות... במקומות אחרים. אבל אם מוסכם לכולנו, שאיך לימוד תורה,
מה זה מקומות אחרים?
מקומות אחרים של פחות אהבת חינם. ואני חושב שאם ברור לכולנו, שאיך לימוד תורה, זה איך, אולי הכי חשוב שיש, שזה סלע קיומנו, בגלל זה זה עין, לא היינו פה במדינת ישראל. אז אתה בא למקום הזה, קודם כל בענווה, מתוך אהבת חינם. מתוך אהבה אתה צריך לראות איך פועלים.
את המשפט הזה שאמרת על לימוד התורה, אתה חושב שראש הממשלה עצמו מבין את זה, או שהוא פועל בהקשרים של, אתה יודע, פוליטי? החרדים, אני צריך אותם בממשלה, אז אני אתמוך בהם, אם לא, אז אני לא אתמוך בהם, לא יתמכו בי, כאילו...
אני חושב שבגלל שהראייה שלו היא היסטורית, אז אני לא יודע אם נגיד מתוך אמונה, לא בוחן כלות ולב, אבל היסטורית הוא מבין, כי זה נכון, בלי לימוד התורה, בלי חברת לומדי התורה, לא הייתה פה מדינת ישראל, לא היה מיהודי, זו מדינת ישראל.
עכשיו יש לך חברים בליכוד שלא חושבים כמוך, משה סעדה. אתה אומר להם את זה? מדבר איתם על זה?
אני חושב שבליכוד, לא, אני לא מסכים. הליכוד הוא, הליכוד של היום, מפלגה מאוד, מאוד לאומית, מאוד בעלת זהות יהודית.
כן, עם שר ביטחון בשם יואב גלנט, שלא בהכרח חושב כך.
כן, אבל גלנט, מה שהוא עשה זה מעשה חסר אחריות. חסר אחריות מצד, אתה שר הביטחון, אתה אחראי על נושא הגיוס. אתה שולח חיילים. איפה המתווה שאתה מציג? איפה החזון שלך? אתה לא יכול ללכת לארצות הברית ולהגיד, תסתדרו לבד בדבר הזה. בעיניי זה חוסר אחריות. ציפיתם ממנו? ציפיתם ממנו להציג מתווה, להציג חזון, לדבר, איך הוא רואה את חברת לומדי התורה, מה הערך של זה? כלום ושום דבר. זאת אומרת, יש לי המון הערכה למה שהאיש עושה, ומצביע לו למה שעושה בלחימה, ואיך שהוא מנהל את הלחימה. ובין היתר, מדינת ישראל מנצחת גם בזכותו, זכותו של ממשלה וגם בזכותו. אבל ההתנהלות שלו עכשיו, סביב מושא הגיוס, היא חסרת אחריות.
אולי הוא רוצה שהממשלה תיפול?
ולא כך צריך, לא בוחן כליות בלב, אבל לא כך צריך לנהוג שר ביטחון, שרואה את החיילים שנלחמים, ואומר, טוב, צריך לגייס את כולם, אבל ככה כלאחר יד, בלי מתווה, בלי חזון. אם אני השקעתי והצגתי חזון...
בלי להיכנס לאותם פרטים שאתה נכנס, אותם 10% של הציבור הלא חרדי, שבוחר לא להתגייס ולעשות מה שהוא רוצה, ואף אחד לא מדבר עליהם, לא סנקציות ולא חוק מיוחד.
ו-20% ציבור ערבי, תקשיב, 20% ציבור ערבי זה 28,000.
אז מתגוללים על חרדים כי הם החוליה החלשה, וקל מאוד להתגולל על החרדים, והחרדים גם שותקים ולא מגיבים כי הם לא רוצים להגיב, וטוב שכך אגב. לא נגררים טוב, לא מספיק נגררים, וטוב שלא נגררים מספיק לתוך הוויכוח הזה. טוב, התרגלנו כבר הרבה שנים להיות
למרמס. אבל קודם כל אני אומר, דווקא הממשלה הזאת הזדמנות, כי באמת הרצון לפעול פה הוא...
אבל הממשלה פוחדת, הממשלה פועלת מתוך פחד, פחד מבגץ, פחד מהשמאל, פחד מגנץ, פחד מהאנרכיסטים שבאים להפגין ברחובות באזורים החרדים, פחד מהכל, לא פועלים בקור רוח, ואני אגיד לך יותר מזה, יש הסכם קואליציוני מאוד ברור שנחתם, אמנם לפני המלחמה, ואומרים לנו מלחמה וצריך לשנות, לא נכנס לזה, אבל היו הבטחות מאוד ברורות, דברים מאוד ברורים שהיה אמור להיות, גם אם יש בגץ ברקע.
אני לא חושש מבגץ, אני חושב שהיה צריך לנהל פה שיח, ולצריך זה לא יתקיים מספיק, שיח אמיתי, שיח אוהב, שיח שלחים.
לא, אל תעשה שום שיח, קודם כל תטפל ב10% שאתה דיברת עליהם לפני רגע, שהם לא חרדים. לא, תסיים עם זה קודם ואז תבוא לעשות שיח.
אני חושב, וגם אני אגיד זה לראש הממשלה, וגם אני מתכוון לא לוותר בעניין הזה, אני לא אתן חוק. שכל המטרה שלו למקד התייחסות בציבור אחד, ולפגוע בציבור אחד, כאשר בציבורים האחרים מתעלמים, כאילו לא קרה כלום, אפילו אתה לא שומע גל של שיח על הציבורים האחרים, על הציבור הערבי, איפה גרנץ, איפה אייזנקוט, למה לא מפריע לכם שהם מתועדפים בלימוד, בכל לימודי הרפואה, בכל הלימודים מקבלים תקציב, ותורמים למדינת ישראל, אפס.
הם לא כי הם לא מבינים כמה לימוד התורה מגן ושומר על עם ישראל, בטח בחצי שנה הזו של המלחמה. חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד,
תמיד שומר וישמור.
נכון, והם ימשיכו לשמור עלינו. חבר הכנסת סעדה מהליכוד, תודה שדיברת איתנו.
תודה רבה לכם.
יום טוב.